טוב לכולם, היום יום שלישי, י"ב בכסלו, י"ב אותיות בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. אנחנו היום בשיעור מילות הראיה, אות י' יראה, בספרים שיש אצל רובם, זה בעמוד 158, בספרים אחרים, כל אחד יבדוק, מילות הראיה, יראה א', פסקה א'. אחרי שנתנו הקדמה ארוכה שחולקה לשתי מגמות או שני חלקים להבין מה זו יראה בכלל, אנחנו ניכנס סוף סוף לתוך דברי קודשו של מרן הראיה, זכר צדיק לברכה, והשיעור יהיה לעילוי נשמת חברנו, תלמידנו, נתנאל חי בן רבי יעקב דוד, השם ייקום דמו, ולעילוי נשמת כל הנרצחים בחודשים האחרונים ובכלל שנרצחו ונהרגו על קידוש השם, ולרפואת כל חולי עמו ישראל, ולרפואת, סליחה, ולעילוי נשמת האישה ברוריה בת רחל והאיש בנימין בן אליה, תהיה נפשם צרורה בצרור החיים. בואו נראה קודם כל את הפסקה שאומר הרב, יראת השם היא החוכמה היותר עמוקה, מיוסדת על השקפת העולם היותר פנימית, והיא נותנת את היסוד העמקני לכל מדע וכל תורה, בין בקודש, בין בחול. והחול עצמו, כשהוא דורש את העמקנות היסודית, הרי הוא מוכרח לבוא למסקנה זו, שכל זמן של יראת השם מבססת את המדע, הרי הוא כולו רק מרפרף על השטח החיצון של המושגים, שבאמת אינם בכלל חוכמה. הן יראת השם היא חוכמה, שכן בלשון יוונית קוראים לאחת הן. כלומר, אומר הרב זצ"ל, יראת השם היא החוכמה היותר עמוקה, מיוסדת על השקפת העולם היותר פנימית. במילים שלנו, למעשה, יראת השם היא המבט העמוק ביותר שניתן להגיע אליו בהשגות אנושיות על המציאות. מבט על החיים השוצפים, הקוצפים, הנוחים והנעימים שעוברים עלינו בכל מכלולי החיים ובכל תחום שהחיים נוגעים בו, ואינו משנה האם זה חיים רוחניים או חיים גשמיים, גם וגם בזה צריך יראת השם. בוודאי ובוודאי שאם נשאל כל אחד האם בחיים גשמיים צריך שיהיה מקום ליראת השם, אז יענו בוודאי, כי אם אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני. אבל אנחנו רואים פה על חיים גשמיים, השאלה העולה מדור המבט בשורה הראשונה בפסקה הזו, פסקה א' ביראה, אומר הרב שזה גם בתורה, גם בעניינים רוחניים צריך שתהיה חוכמה עמוקה שלא כזו המרפרפת, המרחפת על פני המים, מרחפת על פני הדברים. אנחנו רגילים לשמוע אנשים רבים מדברים ומסגזגים בהשמעת סיסמאות, פסוקים, חלקי אמירות חז"ל, מצטטים משם ומשם, ואין יראת השם במקום הזה, והרגוני. את מי? את אותו רעיון. כלומר, לא רק במובן הגשמי שאפשר להרוג אדם אם אין לך יראת השם. אתן לכם דוגמה למה הדבר דומה, אנחנו בימים עקובים לצערנו מדם יהודי שנשפך כמיים. ולמה זה קורה? מה באמת העניין הזה שעובר על העולם היום ובאמת קשור ליראת השם, לעניות דעתי? אנחנו רואים למשל את אירופה הולכת ומתבוססת ב... על מיליון, לא יודע, עשרות אלפי או מאות אלפי פליטים מוסלמים שכובשים אותה ברגל גסה. וכל המדינות מתפתלות ומתרצות ומצפות ומתקשות להגיד לא. מאיפה זה בא? זה נראה כי אין התאבדות בינלאומית שמדינות שלמות גורמות לאט לאט ובמודע להשמדתם העצמית. כאשר בסופו של עניין, סופו של יום, זה יימשך, הרוב באותן מדינות יהיו מוסלמי, יהיה של פליטים. זה רק עניין של זמן, אנחנו רואים את זה יום יום, שעה שעה. מאיפה זה בא? למה זה קורה להם? מאוד פשוט. הנצרות, אירופה הנוצרית, למעשה מתבססת על תפיסה לא רציונלית. הנצרות בעיקרה, בבסיסה, מדברת על חסד ללא גבולות. עד כדי סברות לא הגיוניות, ניתן רק דוגמה אחת. אם נותנים לך סתירה בלחי אחת, תסובב לקבל בשנייה. תן, תהיה חסד, תיתן, תיתן בלי גבולות. זה נראה דבר אולי מאוד מאוד מעניין, אולי אפילו בעל מדרגה. אני רוצה לומר שזו מדרגה של טיפשות בשיא עמקותה. ומדוע? מה אנחנו רואים? אנחנו מתבוננים על שלושה מסלולי טבע שיש באדם. יש לאדם מידת חסד, יש באדם מידת גבורה, יש באדם מידה ממוצעת. יש בזה ומזה, אנחנו מכנים את זה בלשוננו מידת תפארת, כמו שנאמר במשנה, ותפארת לו מן האדם. כלומר, יש משהו שהוא מערבב, ממוצע, בין לבין, בין מידת החסד לבין מידת הגבורה. מידת החסד הבלתי נשלטת, מידת החסד שאין בה מיצוע של גבורה, היינו גבולות, היינו מניעה, היינו איסור, אלא הכל ניתן. לכאורה אמרנו נראה דבר נפלא, אבל יש פה אמירה שהיא מתחת לפני הקרקע. מתחת לפני הקרקע, החסד הבלתי מוגבל, הבלתי מאוזן, נובע מחופש. הכל אפשר. הכל מותר. בשם האנושיות, בשם האומנים. אבל הדבר הזה הרסני. מדינות אירופה, ובפרט מדינות מסוימות, הכל מותר שם. בענייני צניעות, בענייני הכל. החיים של האדם שם מופקרים לחלוטין. זה חסד. לתת להכל, הכל. הכל אפשר. אף אחד לא מתערב אצל אף אחד, בשום אחד, בשום עניין ודבר. כאשר החסד הזה מאבד את הגבול, זה הופך להיות לרע. ולכן היום אירופה לא מסוגלת, מרוב ההרגל של מאות שנים, לחיות בזיוף של חיים חופשיים ומתירניים, להגיד לא. לשים גבולות. והנה מה זה, לאן זה מוביל? להשמדה. השמדה עצמית. מאידך, האסלאם. הפירוש המילולי העברי של המילה אסלאם, זו השלמה. השלמה במשמעות של כניעה. האדם נכנע בפני גבורת האל. דר אל אסלאם, כן? זה עולם המוסלמי, עולם שהוא כולו נכנע לבורא, לאל, ולכן זה דבר שנראה לכאורה מדהים. אחת מהמעלות הגדולות שיש לאדם להגיע אל הכניעה המוחלטת, לביטול המוחלט בפני קודש ברוך הוא. זה נכון! אבל כשזה מעורב במידת החסד, נתינה, ולא רק כניעה. אם כן, באה הכניעה הזו, מידת הגבורה באסלאם, והגיעה למסלולים של ביטול מוחלט מול האלוהות, בדרישתה המוסלמית הדתית, כשהיא רק בגבורה, רק בדינים, רק בהכנעה של המאמין המוסלמי כל הזמן עוד ועוד, זה הופך להיות דינים קשים. דינים קשים, היינו גבורה, דין ללא גבולות, ללא מעצור. ואז זה מוביל? דאש. רציחות. בלי שום היגיון. רצח על כבוד המשפחה. דברים מזעזעים. למה? כי יש רק צד אחד של מידת נפש האדם. אם כן, גם פה וגם שם, אנחנו רואים השתוללות מוחלטת, שבירה מוחלטת של כל יסודות האנושיות באירופה שהורגת את עצמה, והאסלאם שהורג כל מה שנקרא בדרכו. היהדות היא היחידה שדורשת מן האדם לשלב בין שני הדדים, מידת החסד ומידת הגבורה, מידת הנתינה עם גבול הנתינה, מידת הגבורה עם אהבה, לתת עונש אבל עם התייחסות, עם אכפתיות. ברור לו מיטה יפה, אומרת הגמרא. כאן נפסק להלכה. אדם שמוציאים אותו להורג על ידי בידי, עושים הכל כדי שהמעבר מבית הדין אל מקום ההריגה, האדם יהיה במצב שיהיה הכי קל לו, הכי קצר עבורו, גם המוות שהוא מתחייב בו, שיהיה מהיר ביותר, לא לענותו. אז למרות שהורגים אותו, בוררים לו מיטה יפה. יש בו דין, אבל יש בו אהבה, יש בו יחס, יש בו התחשבות באדם שמוצא להורג. לכן, יראת השם שמדבר עליה הרב, היא למעשה החוכמה היותר עמוקה, היותר יסודית, היותר שורשית, בכל מכלולי החיים כולם. בלי זה, האדם אינו מכיר ואינו יודע, וממילא משתבש את דעתו מול תלאות החיים. תלאות החיים. אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו. לצערנו הרב בכאב גדול, מה שחווינו לפני שבוע. נרצח לנו כאן, חברכם, תלמידנו. אם לא היה לנו מושג שנקרא יראת השם, אם לא היינו מחוברים לאמונה הברורה שיש השגחה והכל נעשה מיד השם יתברך, היינו היום שברי כלים מהלכים. איך אפשר לנחם? איך אפשר להתנחם? אני אענה לך בשורה הבאה. תסתכל בבקשה בפנים. אומר הרב בעמוד 158, החוכמה היותר עמוקה מיוסדת על השקפת העולם היותר פנימית. יש השקפה חיצונית, אני מתבונן על הדברים מבחוץ, עיניים רואות, אני רואה דבר, אני רואה אובדן של חיים תוססים, תאירים, אני רואה את העלמותו של אדם מתוך החבורה, מתוך קבוצה. הוא איננו, עובדתי. זו השקפת עולם חיצונית. איפה שיש שירת השם, היינו, אני מודע ויודע שגם במקום הזה, בדבר הזה, בכאב הזה, בצער הזה, יש שם בורא עולם בקניין. הקדוש ברוך הוא פעל כל זאת, ויש יראת השם. יראת השם משמעותה השקפה פנימית. האמת שכאן אני רואה על פניי חסר, אבל זה חסר שהוא שייך אליי, לי. השקפה מצומצמת, קטנה, ממוקדת, לא מתבוננת על תמונה שלמה. השקפה היותר עמוקה, היותר פנימית, היא השקפה כללית, היא השקפה עם הרבה פרטים. עד ככל שהאדם יודע ומכיר בפרטים, התמונה מתבהרת, התמונה מבוארת, התמונה נראית ומובנת. לו יכולנו לרגע להראות לעינינו, בעיני בשר, את נתנאל חי השם יקום דמו עכשיו במקומו הוא, היינו רוצים להתנדב להיות לידו. אבל אנחנו לא מסוגלים, אין לנו השגות כאלה. ולכן זו השקפה פנימית, זו השקפת עומק, ולא השקפה ממוקדת נקודתית, אמיתית, חיובית, חייבת להיות ונצרכת לנו כבני האדם לכאוב, לקבל ניחומים. אבל השקפה האמיתית היא עמוקה יותר, היא לא מה שאנחנו רואים מלמעלה. לכן תסתכלו בשורה 2, והיא נותנת את היסוד העמקני לכל מדע וכל תורה, בין בקודש בין בחול. זה לא משנה אם אתה עוסק בחול, בעבודה, מלאכה, למידה, קניית סתם השכלה כללית, זה לא משנה. וגם אם אתה עומד ומעסיק את ראשך ודולה ומשקה מתורת משה רבנו, זה לא משנה. אין בידי התורה את הסגולה האוטומטית לזכות ליראת השם. יש בה כוח מניע, יש בה אנרגיה, יש בה את הכוחות התורניים והרוחניים שמעשירים את השקפת העולם של הלומד עם יראת השם. אם אדם לומד תורה או עוסק בכל מלאכה ללא יראת השם וההגוני, הדרך משל לא רק הרגוני כדברי אברהם אבינו, אלא אני הורג את אותו עניין שאני עוסק בו, כי אני מוציא ממנו את לחלוכית החיים, את הטעם האמיתי. אשר על כן אמרו אבותינו בגמרא מסכת קידושין, זכה נעשית לו סם חיים. אדם שזוכה ליראת השם, זוכה ללמוד עם השקפה רחבה שזאת תורת השם, זה דבר השם שניבט לעינינו מבין השורות, זה דבר השם שמצלצל באוזנינו מביקוח החברותה, זה דבר השם שמהדהד מהר סיני כשאני לומד את מה שאני לומד, זכה והוא חי, כי הוא מחובר אל מהות החיים, אל שורש החיים. מהו יראת השם? יראת השם היא אוצרו, האוצר הפנימי, היותר פנימי, היותר עמוק, היותר מקודש, ולא כמו אותו אחד שהזכרנו בפתיחה שלטו לו מפתחות פנימיים ללא מפתחות חיצוניים, ואיך ייכנס פנימה ואיך ייגע באוצרו. לכן אומר הרב, זה לא קשור דווקא לתורה, זה קשור לכל עניין ועניין בחיים. ולכן מכאן מקום להתנחם, כי השקפת העולם האמיתית של החיים היא עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע. אם הדברים נעשים מצד ההבנה שאנחנו לא יכולים לבונן רק על הממד הפשוט, הנגלה, המרחף, החיצוני, אלא אנחנו חייבים להעמיק את החוכמה. יראה החוכמה היותר עמוקה היא יראת השם. כל תגובותינו יהיו מאוזנות את ספוד ואת שחוק. יש זמן להספד, יש זמן לחיים, יש זמן להתקדם, כי בהבנה הרחבה העמוקה היסודית ברור מעל לכל ספק שאין הקדוש ברוך הוא עושה רע לבריותיו. אין דבר כזה, וכל הרע שאנחנו רואים באים מצד מעשי האדם על עצמו. ולמען הסר ספק, אדם שטבל את ידו במים רותחים לא יבוא בטענות לצלחת או לסיר או למים, שהרי הם הכאיבו לו ועשו לו קביעה. כל בר דעת מבין שהיד שהלכה אל המים הרותחים היא צריכה מבחן, והיא קשורה לגוף. הוא האדם שצריך לשאול את עצמו מה שטות עשיתי, ולא המים. האדם מביא על עצמו את הצמצום, את הקטנות, את העין נקרא לזה המעברת את עיני השכל, ומטמטמת את חדרי הלב, ולא נותנת לו לגעת ביראת השם המלאה הרחבה. לכן אומר הרב, זו חוכמה. חוכמה זה לא תואר, יהא אשר יהא, או ידע. יראת השם צריכה להיות מה שנקרא בפרונט, צריכה להיות במצח הקדמי, צריכה להיות ראשונה בכל עניין ודבר, לראות את השם בעולם, לראות את ידו פותח את ידיך ומשביע. למי? מה? יש כל מיני דרשות. ואני אומר, לכל חי, אם אדם חי, כל כך הוא משפיע לו רצון, שירצה עוד. שפת אמת, עד פרשת ויצא, כתב, בשנת תפרי שלמת ח', מאמר הראשון, והזכרנו את זה אולי, שיעקב אבינו חולם ורואה סולם מוצב ארצה ראשו, מגיע השמיימה, לבטח יהיו אנשים שישכבו באותו מקום ויחלמו על אבזים צלויים ועל מטילי זהב. ההבדל הוא שאצלם להישאר בחלום. יעקב אבינו דבק במחשבותיו, ברצונותיו, בשם. הוא רוצה להיות עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא חולם. הרב צבי נריה, זכר צדיק לברכה, כתב, אנשים גדולים חולמים חלומות גדולים ועושים מעשים גדולים. אנשים גדולים עושים מעשים קטנים. והם נהיים גדולים. אבל אנשים קטנים חולמים חלומות גדולים ולא עושים איתם כלום, ועושים מעשים גדולים שבעצם הם קטנים, והעולם טוב ובואו. פחות או יותר ציטוט. המשמעות של יראת השם היא החוכמה יותר עמוקה, להסתכלו בפנים, בין בקודש בין בחול, עד שאפילו החול עצמו, היינו כל עיסוקנו שהם מעבר לבית המדרש, מעבר ללימוד התורה, מעבר לקיום המצוות על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה, אפילו החול עצמו כשהוא דורש מצד עצמו, מצד הצורך האמיתי של העניין הגשמי שאתה עוסק בו, בעניין החול שאתה עוסק בו, את העמקנות היסודית, הרי הוא מוכרח לבוא למסקנה זו. לפני יומיים יצא לי לפגוש את אחד ממנתחי הלב הגדולים, אני חושב בעולם, בשיחה ככה דיברנו. הוא עובד בבית חולים וולפסון, אדם מאוד רציני, מאוד חכם. הוא נוסע בעולם במסגרת רופאים למען ילדים למדינות אפריקה, ועם צוות שלם שמחוברים לרעיון, והם מנסים לעזור לילדים עם מחלות לב שנמצאים בעולם. מגיעים בית חולים, נייד, מה שלא מצליחים שם, משתדלים להביא אותם אפילו לפה, לבולסטר. זה לא יאומן כי יסופר. איש מדע בתחום הרפואה, מכיר את הלב מבחינת התפקוד שלו בצורה מדהימה. היכולות שלו לבצע אפילו שינויים פיזיים בלב, לחתוך ולחבר ולשנות. זה מדהים. הוא סיפר לי שהם עשו ניתוח לילד בן 7-6 מאפריקה, שהלב שלו היה לו על אחד המסתמים חתיכת רקמת בשר כל כך עבה, שהילד היה בדרך למוות. כל יום הוא ימות ילד, והוא התאבד אם הוא יכול לעשות משהו. ויש לו חבר לצוות, גם כן רופא מנתח ידי חסד, ומחליטים לנתח אותו, את הילד הזה. והוא אומר שבתוך כדי הניתוח היה איזה שלב שכבר כאילו, תשמע, אין מה לעשות, כבר הורדנו כל כך הרבה רקמות כדי לשחרר את העובי של הדופן שיוכל לחיות, אבל כבר אין מה לעשות, אתה ועדיין עבה והלב לא מתפקד. ובסוף עולה לה איזה רעיון, הם עושים עוד משהו והילד ניצל. הרופא העוזר שעל ידו איתו פשוט לקח חלקים, שינה את המיקום שלהם. אתם מבינים מה זה? ואז הוא אמר לי, אני יכול להגיד דבר אחד, אנחנו יודעים, אנחנו מנתחים והכל בסדר, אבל הוא אומר, אני בצורה ברורה, מוחלטת, בגלל כל הניסיון שצברתי בתחום הזה, אני יודע שאני בן אדם והקדוש ברוך הוא יעזור. אני מאמין בו, בהשגחה שלו, בלעדיו זה לא יכול להיות. אלמלא שאני מכיר אותו, הייתי קם לראות לאיזה מגזר הוא שייך. אין בו שום סממן חיצוני לקיום מצוות איזה שלא יהיה. הוא אדם שעל פי הגדרתנו הוא חילוני מובהק. והוא אומר, אין דבר כזה, אי אפשר לעולם, אי אפשר למדע, בלי הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות. לא דיברתי איתו על אמונה, הוא סיפר על ניתוחי הלב שהוא עושה. אמרתי, טוב, אולי זה בגלל שאני דתי והוא נחמד איתי, הוא רוצה להגיד לי, אז שאני אהיה כזה, איך אומרים, נשאר סחבק. מרבה הפלא, התברר לי שעשו אחריהם, אחרי הקבוצה הזו, תוכנית שצילמה אותם בטיסות, בניתוחים, והמראיין שואל לו כל מיני שאלות, ופעם בשידור חי. הוא אומר לו, אין דבר כזה. אני מאמין בבורא עולם, בקדוש ברוך הוא. אין אפשרות לעשות מה שאתם עושים בלי קודש ברוך הוא. אתה אומר, וואלה, שיעור בהידברות? המדע דורש עומק. החול דורש, מה שאומר הרב. החול עצמו, כשהוא דורש את העמקנות היסודית, הוא מוכרח לבוא למתקנה הזו. שכל זמן שאין יראת השם מבססת את המדע, הרי הוא כולו מרפרף על השטח החיצון של המושגים, עולם המדע הזה, החילוני, החולני, כי הוא חולה, זו תפיסה חולה, שהמדע חותר לעומק לברר איך משמעות של דברים, ולא רק משמעות של תופעות. אנחנו לא רק רואים דברים, צריך להבין את המשמעות שלהם, איך זה פועל, מדוע זה פועל כפי שזה עובד ופועל. ולא סתם יש לי תופעה שזה פועל, נו אז, ואין מנהל לה. המדע דורש מצד עצם המילה מדע, ששורשו בידיעה, דע את אלוהי אביך ואוהבהו, אומר הפסוק. בלי זה, כמה שהרפואה והאסטרולוגיה והאסטרונומיה ומה שלא יהיה עמוקה ורחבה, והיא כזו, היא שטחית. אין בה עומק אמיתי. יש בה ידע רחב שטחי. כלומר, גם המדע דורש מצד היותו מתבסס על ידיעה, לידע שיש שם מצוי ראשון. לכן אומר הרב שבאמת, אם אנחנו לא מקבלים תמונה פנימית, אם אנחנו לא יכולים להבין וללמוד ולהפנים, יש בורא לעולם שמנהל את עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, גם שזה נראה דין, גם שהדברים נראים כאילו פועלים על פי נוסחאות מתמטיות כאלה או אחרות, מי פעל כל זאת? אם אנחנו לא שם, באמת אינם בכלל חוכמה. אומר הרב, זאת לא חוכמה, זאת שטחיותה של החוכמה, זו הופעה חיצונית של חוכמה שנסתרת עומקותה מעיני המתבונן, מעיני המדען שמסרב לחבר את הקדוש ברוך הוא אל המדע, אל השכל, אל החוכמה שיש לו. וכן מיושבי בית המדרש שחושבים, אם יש כאלה, שדעתם היא זאת שנתנה להם הבנה וידיעה וחוכמה במקצועות התורה, ולאו אחי אלא תורת השם בפיו. אדם מבין שחוכמתו מצד הקודש וחוכמתו מצד החול, מקורה, שורשה, עניינה, מהותה, באה מיראת השם, היינו והקדוש ברוך הוא, שהאדם הלומד, העוסק, הפועל, העושה, ירא יראת הרוממות מגדלות השם, אז הוא חכם. לפני כן הייתי אולי אומר, ולא בציניות, עד אז הוא מתחכם, הוא רוכש לו חוכמה, אבל הוא לא חכם. כי כאשר אתה לא דורש את העומק ואתה לא מכיר את המשמעות הפנימית האמיתית המהותית, נשארת איש בער לא ידע, עם תעודות פרופסור או דיין. ולמה? משל למה הדבר דומה? אדם קונה מכשיר לשימושו, לוקח אותו ומכניס אותו לשקע והמכשיר עובד, והוא נהנה לו וברוך השם הכל בסדר. האם הוא מבין משהו במכשיר? הוא לא מבין דבר וחצי דבר. ובתקלה הראשונה שתהיה לו, אני לא רוצה לדבר בצורות קיצוניות, אבל בוודאי ובוודאי הוא יעמוד ויתלוש את שערותיו, ובמקרים קיצוניים יותר הוא עלול להשתולל. למה? הרי אתה השתמשת, היית חכם גדול. אדם שרוצה להבין מכשיר שהוא מחזיק ביד, צריך להקדיש כמה שעות או לפעמים ימים, תלוי במכשיר, ללמוד את הספר עב הכרס שמונח בתוך אותה קופסה בשפה זרה לפעמים, ולהכיר את נבחי המכשיר. אדם שעושה מעשה כזה, אפשר לומר שהמכשיר עכשיו מוכר לו, הוא יודע אותו, לא רק בתופעה החיצונית שלו. אי אפשר להתבונן על הדברים בעולם הזה בהופעותם החיצוניות ולהסתפק בזה. זה מראה על שטחיות, על רדידות. איפה החוכמה כאן? אין כאן שום חוכמה. יש בה אולי, אולי, אולי ידיעה פשוטה, קטנותית, פעודה שלו, של תופעה. ולא להבין רגע מעבר לזה. תראו מה קורה לאנשים שעובדים במחשבים, כותבים משהו או עושים משהו אחר במחשב ולפתע, הופ, יהיה להם מסך כחול. ומקבלים מלא כתובות כאלה של שורות באנגלית, מהר, ואחד הדברים שכתובים שם זה ארור וארור וארור, ארורים כל הרשעים. והבן אדם משודק.
תסביר.
זהו. חייו השתתקו. השם ירחם. אז ברוך השם יש אנשים שלמדו לעומק, אבל אתה משלם להם על זה. על עצם זה שהם היו מוכנים להשקיע את התוכן הפנימי, את העמקות. על אחת כמה וכמה בדברי קודש. דברי הקודש, דברי התורה, דברי השם, הם עמוקים ורחבים מן ים. למה נקראת שמה תורה? מלשון הוראה. התורה באה להדריך אותנו במכלולי החיים. על כל פרט ופרט, אין דבר שהתורה לא נוגעת. משום שזה הקודש ברוך הוא שברא את העולם, הוא נוגע בכל דבר ודבר, בבריאותיו ובנבראים כולם. להביאנו אל דרך האמת, השלום והשלווה. אסור לנו להסתפק במבט השטחי רק על ההופעה. תהיה השמחה, אוחד ושלום, הכואבת. אפילו הכואבת ביותר. אבל זו הופעה. הופעה שטחית, הנגלית לעינינו. לכן אני רוצה לומר, מתוך זה שאני בעצמי מתוך אבלות, הבכי והכאב והצער זה בגלל שאנחנו כאלה. רדודים. שטחיים, נדבקים את ההופעה החיצונית ולא מוכנים לגרד עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה כדי להגיע באמת לעומק. לכן ציוו אותנו חכמים לבכות, לספוד, להתאבל, אבל גם בזה קבעו כללים. לא אבל די, תן לחכם ויחכה מאוד. אחרי שהתבוננת על התופעה החיצונית, עכשיו הגיע הזמן מה לעשות. התבוננות פנימית. אומרת הגמרא, כשמת אחד מן החבורה, תדאג כל החבורה. שאלתי את עצמי פעם, אוקיי, אבא שלי עליו השלום, הרי לי כפרת משכבו, הלך לעולמו לפני 7 חודשים. אוקיי, אז מאז אנחנו נשב בבית, כי הרי הוא אחד מן החבורה, אחד מן המשפחה, ונשב, וברכתי בהתחלה, נכון? ונשב על כיסא כל היום ונדאג מה יהיה, מה נעשה. זה כוונת חז"ל. יפה, תפשפש במעשיך, תחקור, תתבונן, תעמיק. זה העניין! על זה תדאג! לכן אומר הרב ומסיים, הן יראת השם היא חוכמה, שכן בלשון יוונית קוראים לאחת הן, כלומר חז"ל, בהתייחסם לפסוק הן יראת השם היא חוכמה, דרך אגב, בספר איוב, דורשים חז"ל, הן, מה המשמעות של המילה הן? אחת. יראת השם היא אחת. ישנה רק חוכמה אחת, שאפשר לומר שהיא בלעדית, אחת בעולם ואין כמותה. שנוגעת, מרגשת, מנשמת, מחיה את כל התופעות של עמקי עמקי החיים. היא חוכמה ש... שנובעת מתוך המבט המעמיק, הרחב, המלא, מתוך יראת השם. אין משהו אחר. כל דבר אחר שלא בא מתוך התפיסה הזו, זה לא חוכמה. זה כמו רפרוף הפרפר, שבקושי נוגע, לא נוגע, והיה ואיננו. הכל, הכל שטחי. על כן ברור, מדוע אנחנו שומעים לרוב סיסמאות, משפטים, אמירות, בכל המקום. לאו דווקא בבית המדרש של האקדמיה, או בבית המדרש של תורה. אנשים אוהבים לזרוק סיסמאות, ולא מעמיקים, כי זו עבודה קשה, כי לא קל. סיבות לרוב יש. איך קראנו לזה פה בקבוצה שלנו, בשיעור שלנו? תירוצי גנבים. במקום להודות שהאמת האחת המחייבת היא לחתור אל אוצר השם, אל האוצר הפנימי, המרחיב את הלב, המרחיב את הדעת, הנותן כוח להתמודד עם כל מכלולי החיים, יהיו אשר יהיו. יראת השם היא אוצרו. יום טוב.
יום טוב.